אז אנחנו ככה, אנחנו למדנו, יאללה, אנחנו למדנו ככה, למדנו איפה אנחנו עומדים?
סיימנו רב ומתחילים ראשונים בפרדים.
רגע, שנייה אחת, נולדה לי נכדה עכשיו בדיוק. עכשיו, ממש עכשיו. לא, לא, רגע, שנייה, רגע, שנייה. כן, שלום. כן. כן, 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 אני בסדר?
קצת על הפאו, לא לסתם.
טוב, זהו.
רגע, לא.
בת של מישהו. יאללה, קדימה, איפה אנחנו? בדיוק עכשיו, חמש דקות. אנחנו ככה, אנחנו למדנו, איפה להתאפס, אנחנו למדנו ככה, למדנו על כתיבת התלמוד, למדנו על הגאונים, אחר כך למדנו על הראשונים. התחלנו בריף. הסברנו, כרונולוגית, עברנו לריף, הסברנו מעריף עשה, אחר כך עברנו לאשכנזים. זאת אומרת, אשכנזים מדבר באשכנז, בגרמניה, צרפת, גרמניה זה רש"י ובעלי התוספות. אחר כך הרחבנו על הראשונים האשכנזים. הסברנו גם על הראשונים האשכנזים. הסברנו בעצם את כל השרשרת, כן, עד הראש, אני חושב. וחזרנו אחר כך חזרה, למרות שזה לא כרונולוגית, כי הרי הרמב״ם היה ודאי הרבה לפני, לא הרבה לפני, אבל לפני הרבה מהבעלי התוספות, ודיברנו על הרמב״ם. הרמב״ם סיימנו, הסברנו את גדלותו, מה שאנחנו הקטנים יכולים להבין, והסברנו את החיבוריו, וזה היה לגבי הרמב״ם. עכשיו בעצם מה שנשאר לנו בתקופת הראשונים, זה להבין את ההמשך של יהדות ספרד, וזה מה שאני רוצה לעשות היום. מה שאנחנו צריכים לעשות, אני רק מסביר לכם בכללי, אנחנו בעצם צריכים להסביר, כמו שעשינו בצרפת וגרמניה, להסביר טיפ-טיפה על כל אחד מגדולי ישראל שהיו בספרד, אחרי שנראה את הראשונים הספרדים, אנחנו נסביר שיעור בהיסטוריה, לא בשיעור תורה ושום דבר, אלא היסטוריה, נסביר את התמוטטות המרכזים הרוחניים במערב אירופה. זה יביא אותנו להסביר על כל הגירושים ועל כל האנטישמיות והשנאה שהייתה במערב אירופה, ובעצם מה שמסמן את סיום יהדות מערב אירופה בימי הביניים זה גירוש ספרד ב-1492. היהודים ב-1492 עוזבים כולם מספרד למקומות אחרים שנסביר, אבל כבר אין יהודים, לא בצרפת, ולא בגרמניה, ולא בבריטניה. כולם עזבו. כולם נדדו למזרח. ואז מתחיל קיבוץ חדש, פולין, ליטא, לאחר מכן רוסיה, ומקומות אחרים. כל זה נצטרך להסביר. היום אנחנו רוצים להסביר על הראשונים, אבל אני רק מסביר את המסגרת שלנו, בעזרת השם נהיה בריאים. זה מה שאנחנו רוצים. אחרי שנגמור עם התמוטטות המרכזים, ושלמדנו על הראשונים, אנחנו נתחיל עם האחרונים. האחרונים זה מתחיל מהשולחן ערוך, ובסדר, זה עוד חזון המועד. יפה. הלאה. עכשיו הראשונים, הספרדים. אז ככה. כדי להבין, קודם כל מה קורה, צריך להבין דבר אחד חשוב ביותר. שיהדות ספרד היא יהדות מאוד 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 גדולה. זאת אומרת, הקיבוץ ספרד הוא קיבוץ גדול עם הרבה מאוד תלמידי חכמים, עם הרבה מאוד לימוד תורה, ובהחלט יש פה חיים יהודיים תוססים מאוד שהולכים להיות להיגדע על ידי הנוצרים, אבל בסופו של דבר הקיבוץ הזה נותן הרבה מאוד פירות. הרי אם אתם זוכרים, נושא השיחות האלה, נושא הלימוד הזה, אם זה לימוד, אבל נושא העניין הזה, זה בעצם השתלשלות תורה שבעל פה. אנחנו רוצים לדעת איך התורה שבעל פה השתלשלה. אז דיברנו כבר ממשה רבינו, עכשיו אנחנו הגענו לאנשים מאוד מאוד מיוחדים, שהם גדולי הספרדים, הראשונים הספרדים מספרד, והם בהחלט ממוסרי השמועה בכל מובן שאפשר. טוב. הראשון שאני רוצה לדבר עליו, למרות שיש קודמים לו, אולי נראה את הקודמים קודם, חבל. נראה את הקודמים, אנחנו לא נדבר על הרמב"ן. אבל נראה את הקודמים. יש כמה דמויות שמופיעים בספרים שצריך להכיר אותם. הראשון שבהם זה הריץ אבן גיעת. בטח ראיתם את השם הזה, הראשונים מציינים את הספר ההלכה שלו. הם מביאים אותו הרבה מאוד. הם מביאים אותו על גבול הגאונים. בסדר? והריץ הריץ אבן, אבן גיעת הוא... מה? כותבים איזה הריץ, זאת אומרת, היי רשיו צדי, אבן, איבן בעצם זה, כן? גיעת זה עם א', טוב, עוד מי יש לנו פה? יש לנו רבנו בחיי. רבנו בחיי זה פחות או יותר, הריץ מגעת זה 1040, משהו כזה. הרבנו בחיי זה 1070, משהו באזור הזה. ארי מגעש. ארי מגעש, הוא למד, הוא היה תלמיד הגדול של הריף. וארי מגעש, הוא לימד את אבא של הרמב״ם. זאת אומרת, יש לנו מסורת מאוד מאוד מסודרת בדברים האלה. ועכשיו אנחנו מגיעים לתקופת... ארי מגעש זה פחות או יותר 1070. 1070, 1141. זה על ארי מגעש יש לנו תאריכים די מדויקים. עכשיו אנחנו מגיעים לאחד ומיוחד, אז היו תמיד חכמים, זאת אומרת, לא רק שמעריף עד הרמב"ן אין אף אחד חוץ מהרמב"ן, לא, זה ודאי לא נכון. אנחנו מדברים פה על שרשרת של תמידי חכמים, אבל בהחלט מי שמאיר, חס ושלום לא נותן ציונים, אבל אחד המיוחדים שמאיר את שמי ספרד באותה תקופה זה רבי משה בן נחמן, קוראים לו הרמב"ן. הרמב"ן הזה הולך לעשות מהפכה בעצם בכל העולם התורני של ספרד, וההשפעה של הרמב"ן, ולכן צריך להבין אותה, היא השפעה לא לדורו, אלא לדורות. לא רק בגלל מה שהוא כתב, שעוד מעט אנחנו נראה, אלא בגלל, בעיקר, בגלל ההשפעה על התלמידים שהיו לו. הרמב"ן, יש תלמידים ש... כל אחד בנפרד הוא מגדלו. כן, רק להזכיר את הרשב"א ואת הריטב"א ואת הר"ן, זה כבר מספיק כדי להגיד מי היה רבם. כן, הריה, רבי אליעזר הלוי, גם למד אצל הרמב"ן חידושים גדולים על הש"ס. זאת אומרת, ארבע ראשונים שמאירים בעצם את כל הפירוש הש"ס, כן, הריטב"א, רשב"א, ריה ור"ן, זה מה... מפרשים הכי גדולים שיש, ואני מדבר על מפרשים, כי רש"י הוא פשטן. התוספות, תוספת. מפרשים, אין כמעט באשכנז, נכון? ולמדנו את זה. הראש, הוא כותב על הריף. זוכרים? אז מי יש לנו? מי מפרש את התלמוד? מי מפרש? פרשני התלמוד, אני לא יודע אם להכניס את רש"י בתוך המפרשים. גם, אני לא מזלזל ברש"י, אבל... נגיד שרשי הוא מפרש, בסדר, אז יש לנו אחד, אבל רשי מפרש מאוד מאוד בקיצור, הוא פשטן רשי, כן, גם במקרא וגם בגמרא. אני מדבר על מפרשי התלמוד, מפרשי התלמוד, לוקחים משפט, מסבירים. מה זה? מי לא לומד רשב"א בסוגיה? איך אפשר בלי ללמוד רשב"א? רשב"א זה בסיסי. יש רשי יפשט, יש תוספות קושיות ותירוצים, יש רשב"א. אי אפשר ללמוד בסוגיה בלי רשב"א, זה לא יכול להיות. הרמב"ן הוא רבם, בסדר? עוד מעט נראה מה הוא כתב, אבל הוא באמת ממוקם מאוד מאוד גבוה, וכל הראשונים אחרי הרמב"ן, שכמו שאמרתי כבר כמה שמות של גדולי גדולים, הם מתייחסים לרמב"ן כאל דמות בלתי מעורערת ועליל, זאת אומרת, אי אפשר לערער עליו בכלל. זה הדמות, זה הרב. הרשב"א קורא לו הרבנו, הריטב"א קורא לו רבנו הגדול, כי היה לו עוד רב, אז הוא קורא לו רבנו הזה והרבנו הגדול. רבנו הגדול זה הרמב"ן. הר"ן קורא לו רבנו, כן? הריה אומר הרב, כאילו זה לא, כן? והרג הישוד, יש את יש עוד בהמשך, יש הרמב"ן, מה אני אסביר, אני אתן פרטים. אבל ודאי שהרמב"ן הוא המקור של כל גדולי ספרד בתקופה ההיא. זה דבר שהוא מאוד מיוחד וצריך להבין אותו. ועכשיו אני רוצה לדבר על הרמב"ן ועל מפעלו. אז הרמב"ן. הרמב"ן נולד ב-1194, אולי 5, שאלה קצת, אבל לא משנה, פחות או יותר. הוא נולד בספרד בתקופה הכי פוריה של יהדות ספרד. זאת אומרת, תקופת השפעה עצומה של היהדות, למרות שמתחילה הכנסייה להתערבב בכל מיני עניינים באירופה, ואנחנו יודעים, הרי אנחנו יודעים את הסוף, שהכנסייה תצליח למוטט לחלוטין את המפעלים הגדולים האלה, והיהודים 200 שנה לאחר מכן, 300 שנה לאחר מכן, יצטרכו לקחת את מכה הנדודים, מי שישרוד את הגירוש האכזרי הזה, ולהגיע למקומות אחרים, אבל זה עוד חזון המועד. בכל אופן, ספרד מאוד, מבחינה יהדותית, אני מתכוון, מאוד מאוד חזקה, למרות הסימנים של הכנסייה, כמו שאמרתי, ובמזרח, במערב אירופה, בתקופת הרמב"ן, מתחילים כבר סימנים של קשיים מאוד גדולים בצרפת, בגרמניה, אבל עדיין היהודים מחזיקים מעמד במערב אירופה ומקדמים את העניינים שלהם. בשנים האלה עובד רי על התוספותים, רק תבינו איפה אנחנו עומדים, כן? יש לכם, פעם נתתי לכם את העץ על התוספותים, לא? ואנחנו עכשיו בספרד. הכנסייה, הרמב"ן דרך אגב נפטר ב-1270, והכנסייה נלחמת מאוד מאוד ביהדות. אחד הדברים המרכזיים שהיא עושה, זה היא מגיירת, לא יודע אם היא מגיירת, מנצרת אנשים, והיא מנסה על ידי כל מיני מומרים לקעקע את יסוד התורה. ויש בדברים האלה ויכוחים, מה שנקרא ויכוחים פומביים. זה היה ספורט לאומי, היו מביאים מומרים, בדרך כלל שלמדו את התלמוד, והיו מביאים כמרים, והיו מביאים עוד איזה דוקס, או איזה מלך, או איזה מישהו, והיו מביאים איזה יהודי מסכן, והוא היה צריך, לא תמיד מסכן, אבל היה מיהודי אחד כזה, והיה צריך לענות על כל שאלה שנשאלת, שזה לא כזה פשוט, כי הוא לא קיבל את השאלות לפני. והיה ויכוח כזה ב-1240, אז רבי יחיאל מפריז, גם זה דיברנו, הוא היה צריך להשתתף בו, והושפל שם, אחר כך עזב את צרפת, הגיע לאקו, כל זה דיברנו, הסמג, זאת אומרת, גדולי עולם השתתפו בוויכוחים האלה. ב-1263, כשהרמב"ן הוא כבר כמעט בסוף ימיו, יש ויכוח גדול מאוד, שנקרא הוויכוח הגדול בברצלונה. ברצלונה זה בספרד, מי שיודעים בגלל הכדורגל, אז יודעים. אבל ב-1263 היה ויכוח גדול בברצלונה. דרך אגב, הרמב"ן סיכם את כל הוויכוח הזה. יש לי בבית, הוא קרא לזה ספר הוויכוח. ספר שמן כזה. שהוא כותב שם את כל השאלות של הנוצרים ומה הוא ענה להם. הוא עמד שם במרכז, היו מלא אנשים סביבו. כל אחד זרק מה שהוא אמר במסכת זאת וזאת, כתוב כך וכך, זה נגד המוסר, זה נגד הנוצרים, זה נגד אותו האיש, זה נגד ככה. והרמב"ן על המקום היה צריך לענות. וזה לא שעה ויכוח, זה שבוע ויכוח. כל בוקר היה הולך לשם, 12 שעות היו תוכנים אותו, היה עונה, היה חוזר הביתה, שותה משהו, אוכל משהו, כי לא נראה לי שהוא אכל מהאוכל של הרשועים. ואז הוא היה למחורת בבוקר, קם, מתפלל, הולך לוויכוח. אחרי שבוע אמרו לו ככה, אמרו לו, אם אתה מצליח לפרוח את כל הטענות, והמלך בכבודו בעצמו יגיד שאתה צודק, אז אתה למחורת, אתה בא, מביאים לך קדים מלאה כסף וזהב. אם אתה מפסיד, אתה מת. כן. אבל הרמב"ן ידע שגם אם הוא ינצח, והוא ילך להביא את הכסף והזהב, הוא גם ימות. ושהנוצרים הם לא עד כדי כך נדיבים, ולכן הרמב"ן ניצח במאבק הזה, ניצח בוויכוח הגדול בברצלונה. המלך אמר שאין שום סיבה להגיד שהיהדות זה בעייתי, בגלל שהבן אדם הזה, שקוראים לו רמב"ן, הוא לא התעסק עם איזה אחד קטנצ'יק, הוא התעסק עם אחד גדולי הדורות, הוא ענה על כל השאלות במשך שבוע, חברים, זה לא צחוקי. ובלילה של סוף הוויכוח, הרמב"ן חזר הביתה, לקח קצת לחם, וכמה בגדים, את התפילין שלו, וברח מברצלונה, למחרת, במקרה, היה קצר בחשמל, וביתו נשרף. על כל התחולה שלו, והם חשבו שהרמב"ן בפנים. הרמב"ן ברח, הצליח להגיע לצפון אפריקה, והגיע לארץ, נשאר פה 6 שנים, סוף שנותיו, הגיע לירושלים, ואז הוא התחיל לחפש יהודים, ולא היה פה אף אחד. קנה איזה חורבה, וקוראים לזה בית כנסת הרמב"ן. הייתם פעם? בית כנסת הרמב"ן? בעיר העתיקה? מכירים? לא, יש חורבה, רבי יהודה החסיד, לבית כנסת הרמב"ן. בסדר? איזה מקום קטן שכשהוא קנה, ולא היה לו מניין. בירושלים לא היה מניין. הגיע הרמב"ן ב-1263, לא היה פה מניין. אבל בשבתות הוא היה מביא אנשים מהכפרים, כדי שיהיה מניין בירושלים. זה היה המצב. היום נראה לי שיש מניין. לפחות בשבת. טוב, בסדר. זה היה המצב העגום. ובכל זה, הרמב"ן אומר, איזה יופי. לא יודע מה כל כך יפה. לא היה שם היהודים. פתאום הוא אומר, מצאתי 2 אחים בירושלים. והוא מתפעל מזה. הוא אומר, תראו מה זה. איזה זכות, איזה גדלות, איזה ארץ ישראל. בינינו אם אני הייתי שם, מזמן הייתי חוזר לברצלונה, כן? כי לא היה כלום. אבל הרמב"ן, זה הרמב"ן, ואני זה אני, ולכן אנחנו לא רואים אותו דבר. והרמב"ן הבין שמתחיל פה משהו להתנוצץ, אבל זה עוד חזון המועד. זה הוויכוח הגדול בברצלונה, זה נקודת מפנה בחיים שלו. עובדה שהוא עלה לארץ, בספרד של אותם הימים, המצב סביר, אפשר עדיין להתקדם, הרמב"ן לומד אצל גדולי הדורות שם בספרד, ואז כנראה שהוא היה משהו מיוחד. הרמב"ן בעצם, אחרי שהוא למד תורה, מבין שצריך לפתח את התלמיד. עכשיו, הוא בעצם, מה שהולך לעשות, זה שהוא הולך לכתוב פירוש. זה נכון שפירוש הרמב"ן על הש"ס הוא מאוד קשה. נכון? למדתם פעם רמב"ן? שאתם לא לומדים. קשה הרמב"ן. הרמב"ן הוא קשה. הוא קצת יותר דומה לתוספות. בצורה שלו, בעומק שלו. בכל אופן, הרמב"ן מתחיל לכתוב פירוש, אבל הרמב"ן לא הסתפק בפירוש בש"ס, הרמב"ן כותב הרבה מאוד דברים. הרמב"ן כותב פירוש על התורה. הפירוש של הרמב"ן על התורה הוא פירוש מיוחד, כי הרמב"ן הוא מבעלי הסוד. זאת אומרת, אם עד עכשיו התעסקנו בפירושים, ודאי על המקרא בפשט, שיש לנו רש"י, שזה רש"י, זה הרמב"ן הולך להתווכח על רש"י על הפירוש שלו, הולך להגיד לו שיש דברים שהם לא נכונים, או כן, או שזה כן ככה, לא ככה, זה הרמב"ן, יכול לחלוק על רש"י, מתוך גדלותו, אבל גם מביא פירושים מהסוד, נכון? ולפי הסוד, למדתם פעם רמב"ן על התורה, זה דברים מאוד עמוקים, קשה מאוד הרמב"ן על התורה. צריך ממש להתאמץ מאוד כדי להבין, והרבה פעמים הוא אומר, וזה לפי מדרשו, וזה לפי פשטו, אבל על פי הסוד אפשר לומר, בסדר? אז הרמב"ן הוא איש סוד, הוא לא רק איש סוד, הוא לא הלך עם גלימה ונתן ברכות לאנשים. יכול להיות שזה גם הוא עשה את זה, אבל הוא גם כתב פירוש על הש"ס. הוא לא, זה לא, זה לא צחוקים. הרמב"ן כותב אגרות, הרמב"ן כותב ספרים, תורת האדם זה ספר הלכה מאוד מאוד חשוב, בהרבה מאוד הלכות שקשורות לחיי האדם, מהלידה, ברית מילה, פדיון הבן, עד הקבורה, וזה ספר שהוא מקור להרבה מאוד הלכות בשולחן ערוך. הרמב"ן הוא כותב הרבה, הוא מלמד הרבה, יש לו תלמידים שהם חשובים מאוד. יש לו גם חברים. חבר טוב יש לו, קוראים לו הרמה עם ה'. אתם מגיעים חידושי הרמה, יש חידושים של הרמה עם ה'. איך קוראים לו? רבי מאיר הלוי אבולפיה. זה השם שלו. והוא מהחברים של הרמב"ן. יש לו עוד חבר שאתם גם מכירים, קוראים לו רבנו יונה מגירונדי, הוא גם מחותן איתו.
רבנו יונה ביבה?
מה?
רבנו יונה ביבה?
מגירונדי.
זה היה להיות רבנו יונה?
כן, זה גם שערי תשובה. כן, 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 רבנו יונה. רבנו יונה הוא מחותן איתו, ויש לו תלמידים. תלמידים, הרשב"א, הראה, רב נתן בר יוסף, הוא לא כך מוכר, למרות שהוא מובא הרבה בשיטה מקובצת, ונראה את העבודה התורנית שלו ואת התלמידים שלו. קודם כל, הרמב"ן כותב כמה ספרים הלכתיים כתשלום לריף. שימו לב. יש דברים שהריף לא כתב. למשל, חלה, נידה, בחורות, נדרים. זה דברים שהריף לא כתב עליהם. בפירוש שלו על השס, הרמב"ן הולך להשלים. תורת האדם, ספרים להבנת הקודמים. כן? הוא כותב ספר להגן על הריף מהשגות בעל המאור. איך קוראים לספר הזה? מלחמות השם. הוא כותב גם ספר להגן מהשגות הרייבד על הריף. איך קוראים לספר הזה? לא מוכר כל כך. ספר הזכות. זאת אומרת, הרמב"ן הבין שצריך פה להציל את כבוד הריף, ולכן הוא הולך לכתוב שני ספרים, ספר הזכות וספר המלחמות. אחר כך כותב חידושי הש"ס, זה ברוח של התוספותים. יש לו שו"ת, יש לו ספר אחר, יש לו שירים, יש לו פיוטים, יש לו דרשות, יש לו ספר הגאולה, בקיצור. אי אפשר לתאר את ה... את הנביאה העצומה הזאת של של הרמב"ן. הרמב"ן הוא בהחלט מגדולי הדור, ועכשיו נראה כמה מהתלמידים שלו כדי לראות את ההשפעה שלו על האנשים. אבל אתם מבינים קודם כל מי יש לנו עסק. יש לנו עסק בצדיק הזה עצום, שהצדיק הזה הוא באמת משנה את פני ההיסטוריה. פעם חשבו שהפירושים למשל זה רק בגרמניה וצרפת, וככה בעלי התוספות משתמשים שם ומשמשים בקודש שם, אבל הנה יש פה בספרד יהודי אחד, רבי משה בן נחמן, שהוא הולך לכתוב ספר שוודאי הוא לא נופל משום תוספות ושום דבר, והוא מעיקרי פירושים על הש"ס, אבל הוא לא מצטמצם רק בזה, אלא הוא הולך לכתוב גם פירוש על התורה וכו'. טוב, תלמידי הרמב"ן. טוב, הגדול מכולם, אולי המוכר מכולם, זה הרשב"א. גם על הרשב"א היינו צריכים לדבר פה שיעור שלם. הרשב"א קוראים לו רבי שלמה בן הדרת. הוא נולד ב-1235. נפטר ב-1310 ברצלונה. הוא למד אצל רבנו יונה, הוא למד אצל הרמב"ן. והוא מחבר חידושים על הש"ס, שהחידושים האלה יש להם פן מיוחד, כמו שאמרתי, של פירוש, של מפרש. ובנוסף לכך הוא הולך לכתוב שו"ת, מה שנקרא שו"ת הרשב"א, שזה שו"ת ענק ממדים. יש שם אלפי תשובות, וזה לא הכל. יש שם אלפי תשובות של הרשב"א, אלפים של תשובות. תבינו שאדם שכותב אלפי תשובות, מה זה אומר? מה? יפה מאוד. זה אומר שלא איזה שתיים, שלושה אנשים שלחו לו אס-אמס. אלפי תשובות יש לו. זה לא בן אדם אחד, נודניק, שמהבוקר עד הלילה שלח לו תשובות. הוא כתב לכל העולם כולו. ודאי לכל ספרד. הרשב"א הוא הדמות המרכזית באותה תקופה בתוך ספרד. הוא הסמכות העליונה של כל הסיפור הזה. דרך אגב, הרשב"א לא רק כתב שו"ת ענק, לא רק כתב פירוש ענק על הש"ס. ראיתם את כל הכרכים של הרשב"א? זה די גדול יחסית, ודאי קצת יותר ממה שאנחנו כתבנו. וכתב עוד ספרים, כתב עבודת הקודש, כתב תורת הבית, כותב ספרים הלכתיים רבים. ועכשיו, הדרך של הרשב"א היא דרך של של הספרדים, הוא מפרש את התלמוד, הוא מנסה להבין, הרשב"א הוא מאוד מובן, לעומת הרמב"ן, שהוא קשה, לא שהרמב"ן לא מובן, אני קשה לי, אבל זה יותר קשה, אני יותר מבין רשב"א, גם זה אני לא כל כך מבין, אבל יותר קל להבין ריטב"א או רשב"א או ר"ן, מללמוד רמב"ן, הם הולכים על הרחבת הדבר. התוספות, מאוד מאוד התוספותים רצו לקצר, נכון? תוספותים כל הזמן מקצרים, כמה מילים, עכשיו אני הולך לחפש את הסברות של הדברים. פה יש לנו תלמידי חכמים ענקיים, אני מדבר, לא חברים שלנו. הם כותבים דברים בהרחבה גדולה. הרשב"א מסביר דברים, מצטט דברים, מביא גמרות, מסביר. זה נכון שהוא לא, מביא גמרות ועונה עליהם, אבל כדוגמת התוספותים, אבל ודאי הרבה הרבה יותר מפורט, הרבה הרבה יותר מוסבר, הרבה הרבה יותר מבואר, ולכן אין סוגיה שלומדים רשב"א, אין סוגיה שלומדים מגדולי הספרדים. זה הרשב"א. אני חושב שהרשב"א הוא גדול מכולם, הוא גם ינק, נראה לי, הרבה יותר מכולם, ולכן הרשב"א הוא מעביר את מסורת הרמב"ן. אחר כך יש לנו ריטב"א. הריטב"א קוראים לו, הרשב"א קוראים לו רבי שלמה בן אדרת. אתם איתנו? הרמ"א זה אבולעפיה. הוא היה גדול מאוד, כתב גם ספרים, אבל הוא היה בדור של הרמב"א. עכשיו אנחנו מדברים על התלמידים של הרמב"א. הריטב"א. הריטב"א קוראים לו רבי יום טוב. מה? על השבילי. זה לא מדויק. זאת אומרת, חושבים שהוא מגרוזיה, וזה לא נכון. כי גרוזיה זה קצת רחוק מאיפה שהוא יושב. הוא יושב בספרד, אבל על השבילי זה לא על השבילי, זה על הסבילי. זאת אומרת, זה מסיביליה. בסדר? סיביליה זה בספרד? מה אתה אמרת, שטות? יש, סיביליה. מה אתה אומר? הוא לא עוקב. יש לי פה מפה. זה צרפת. אתם רואים, היהודים היו מרוכזים כאן, זה גרמניה, בצפון צרפת ובדרום. זה לא כל כך רואים טוב, אני אעביר לכם את התיאור. ופה יש את ספרד. כן, ספרד זה פה. אבל בספרד, אז יש מקומות שאתם מכירים, לפי הליגה, בואו נראה. אני רואה פה ברצלונה, יש, נכון?
יש.
יאללה. קורדובה? הלאה. בכל אופן, בקורדובה ברור שזה מקום מאוד מיוחד. קהילה מאוד מאוד רצינית. מי היה שם? הרמב״ם מקורדובה. יש עוד אחד חשוב מקורדובה? מה? הרמק. מגדולי המקובלים בכל הדורות, נכון? קבלת הרמק. הרמק, רבי משה, קורדובה זה לא השם שלו. ברור, קורדובה. מה?
זה פעם שני?
לא. הרמק הוא בתקופת הארי. הוא מגיוש ספרד. בסדר? מה יש לנו עוד? יש לנו טולדו. טולדו יש?
יש בלאומית.
בלאומית. אנחנו רק בבינלאומית. אני מכיר גם את הלאומית, אבל אני לא רוצה... לבייש, זה הלבנה פני רחב ירוב ערבים. טוב, לא משנה. טולדו? איזה אנשים יוצאים מטולדו, איך קוראים להם?
טולדנו,
הסברתי כבר את זה. שכל הטולדנו שיש בעולם, שזה המון, הם באים מטולדו. ולמה קוראים לטולדו? נו. טולדו נו. זה הפירוש, חברים, זה לא צחוק. לא יחזירו לטולדו. טולדו נו. לא רוצים לחזור לשם. אחרי הגירוש. בסדר? טוב. ויש פה סיביליה. כי אמרתי לכם, סיביליה זה פה, למטה. מי שרוצה להסתכל על ה... אבל לא כתבנו פה את הדגלים שלהם. ארצלונה זה צהוב משהו, לא? יאללה, קדימה. טוב, זה נראה לי שזה היה קצת מיותר, אז בואו נתקדם. אז על הסבילי, על השבילי, כן, מי שפעם אמן, שאלתי פעם איזה מישהו, אז הוא אמר לי, בעל זה, הוא מגרוזיה. טוב, בסדר, אנשים לא יודעים כלום על החיים שלהם. הרידווה, לא, לא אמר, חז ושלום גם לא אמרתי שום דבר על גרוזיה, אבל היו יהודים שם, ויהודים צדיקים בטח, צדיקים ותלמידי חכמים, אני חלילה לא... אבל הרידווה, הוא נולד בספרד, והוא נשאר בספרד. אי אפשר עכשיו להגיד שהוא ממקום אחר. טוב, הרידווה, כמו שאמרנו, הוא למד כבר אצל הרשב"א, הוא נולד ב-1250, אז הוא לא הספיק להיות אצל הרמב"ן הרבה, הרמב"ן נפטר ב-1270, אז הוא לא, והוא כבר ב-1263 עזב את ספרד לארץ ישראל, לכן הוא לא הספיק כל כך הרבה, אבל הוא כבר למד אצל הרשב"א. הרידווה הוא תמיד הרשב"א. והריאה, רבי אליעזר הלוי, הוא נולד בברצלונה, גם חידושים על הש"ס, ספר החינוך מיוחס לו. למה אני אומר מיוחס? כי אנחנו לא יודעים בדיוק. נכון? אנחנו לא יודעים בדיוק, ולכן הוא מיוחס. רבי אליעזר הלוי. רבי אליעזר הלוי, יש רחוב כזה. רחוב אליעזר הלוי בקריית משה. אתם לא מכירים את שביל דנהרדה? קריית משה? טוב, בכל אופן, שם גם גרים צדיקים. כמו כל, בכל ארץ ישראל, אבל בכל אופן, מה שיש זה עוד אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. הריאה רואה ברמב"ן את הרב של כולם. כל הזמן הוא אומר, אני אומר ככה, והרשב"א אומר ככה, אבל רבינו אומר ככה. מה לעשות? והרידווה אומר, רבי אומר ככה, זה הריאה, כן? אחר כך הוא אומר, ורבינו הגדול, הוא אומר ככה. אז מה לעשות? הם גם לא חולקים עליו כמעט אף פעם. הם לא אומרים, טוב, זה דעת הרמב"ן, אבל... מאוד מאוד נזרים. הם אומרים, זה דעת הרמב"ן, אולי, בהרבה בקשת סליחה, אולי, אפשר להגיד, אולי... כאילו, כולם שם מאוד מאוד רואים את הרמב"ן, זה היה על הפית שנפנה מחנה, זה, זה, זה... כן? תוספות ריד, תוספות ריד הוא, פחות או יותר מאותה תקופה, זה רבי ישעיהו דטרני, אמנם הוא היה בהתחלה באיטליה, אחר כך עבר לספרד, הוא גם חשוב, יש לו כמה ספרים, הרבה גם איבדנו אני חושב. ארן, ארן הוא יותר מאוחר, ארן נולד בגירונדה, זה פה, בספרד, זה מקום בספרד, 1305 ארן, 1375, ארן כתב הרבה מאוד, על מה הוא כתב פירוש בעיקר? על מה הוא כתב את הפירוש שלו? על הריף, על הריף. כתב על הריב והרחיב הרבה, וחוץ מזה יש לו כמה ספרים אחרים, דרשות ארן, ועוד כמה דברים אחרים. זה מעניין אותך, מה זה? רבינו ניסים. מה? פרובנס זה זה. אתה רואה? זה דרום צרפת, כי הרי ספרד זה פה, מי ש... עדיין לא יודע מה כדור הארץ. מה? לא שומע.
ארן מופיע בנדרים גם.
כן, 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 זה במקום, המדפיסים הכניסו, כי הרש"י לא כתב. בסדר. טוב, אנחנו נעצור כאן עוד שתי דקות, זאת אומרת, אני רוצה לסיים. מה יש לנו כרגע? בואו נחשוב על ארון הספר היהודי בשבוע הספר בטולדו. אז יש לנו ככה, יש לנו משנה, חמישה חומשי תורה, טוב, זה דיברנו, אנשי כנסת הגדולה, אני לא חוזר על זה, אבל יש לנו משנה, יש לנו גמרא, יש לנו דפוס? עוד לא. יש לנו משנה גמרא בכתבי יד, הכל בכתב יד. יש לנו ב-1240 את השריפה הגדולה של התלמוד בצרפת, זוכרים? עדיין בספרד למדו תלמוד, רק הצרפתים למעלה לא ידעו מה קורה בספרד. טוב, יש לנו משנה גמרא, יש לנו רש"י על הש"ס, יש לנו תוספות על הש"ס, יש לנו רמב"ן על הש"ס, ורשב"א, רן, רידווה. כן? יש לנו הרבה מפרשים כבר על הש"ס. בצד ההלכתי מה יש לנו? יש לנו ריף, לפי הסדר הכרונולוגי, רמב"ן. מי יש לנו עוד? יש ריף, מה אמרתי? ריף רמב"ם, יש לנו רמב"ם, ריף רמב"ם. מה יש לנו עוד? ראש, יפה מאוד. שזה הטור, טור וראש, כן, הטור זה הבן שלו. זאת אומרת, זה אסכולה אחרת. ויש לנו כמה ספרים. נכון, הרוקח, דיברנו על זה. יש שוטים. יש כבר שוטים, דרך אגב רש"י גם כתב שוט, אבל שוט יותר קטן. יש לנו שוטים, יש לנו שוט הרשב"א ענק, שוט ענק, אלפי תשובות יש לנו ברשב"א, ושם אנחנו נמצאים, פחות או יותר עד הגירוש ספרד. זה השנים הטובות מבחינה מסוימת של היהדות, בסביבות 1300 פלוס, מתחיל כל העולם הזה, זאת אומרת כל מערב אירופה. דרך אגב, עוד משהו אחד אין לנו בעולם, זה ארצות הברית. בסדר? גילוי קולומבוס 1492, עם גירוש ספרד, עוזב את ספרד, מנסה להגיע להודו, בגלל שהוא, יש מסחר מאוד מאוד רציני, בין ספרד המפותחת להודו. אם אני עושה את זה לך, אין פה אותו שטרון, יש פה צרפת, פה ספרד, ופה אפריקה, שזה ענק אפריקה. כדי לנסוע להודו הם היו עושים ככה, יוצאים מספרד, ועושים את כל העיקוף של כל אפריקה, שזה ענק, מגיעים לדרום אפריקה ומגיעים מפה להודו. קולומבוס טען שאם כדור הארץ הוא עגול, אם הוא ילך ככה, אז הוא יגיע להודו הרבה יותר מהר. הוא פשוט לא ידע שהמרחק מפה להודו, מפה זה הרבה 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 יותר ארוך, ויש יבשת ענקית בצד הזה שהוא גילה. מה?
אמריקה.
אמריקה. דרך אגב, הוא לא הגיע לאמריקה. הוא הגיע לדרום אמריקה. בהתחלה הגיעו לדרום אמריקה, ואז כאילו נסעתי פעקום. בסך הכל היה די אמיץ, חבר. לחצות את האוקיינוס עם האוניות שהיה. אני לא הייתי הולך לזה. אבל בסדר?
הרב, מאיפה הגיע השינוי פתאום של ספרי אמונה? רבנו מחיה, נפשות הרב?
מה?
פתאום נכנס גם ספרי אמונה.
כן. אנחנו לא כל כך מדברים על ספרי אמונה, כי המטרה שלי זה שנשיל את הלכה, שהשתלשו את הלכה. שם אנחנו נמצאים. שיעור הבא, לא חייבים לבוא, זה יהיה התמוטטות המרכזים במערב אירופה. בסדר? ואז בעזרת השם, אחרי שנתמוטט, נראה מה יצא מכל העניינים האלה של הגירוש.